נדרים, דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, דף כ' עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק 4, נדרים. סיפר המגיד המפורסם, הרב שלמה לוינשטיין, בחצר ביתו של ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ', זכר צדיק לברכה, היה עץ של אתרוגים. ומדי שנה לפני חג הסוכות היה מגיע מרן החזון איש לביתו כדי לרכוש אתרוג מהודר מיוחס כדי לקיים במצוות נטילת ארבעת מינים בחג הסוכות. כשהחזון איש סיים לבחור לעצמו אתרוג מהודר, הוא נפנה לשלם לרב עבור האתרוג. הוא שילם סכום מפולפל, והרב מחמת דרך ארץ קיבל את הסכום, למרות שלפי דעתו זה היה סכום גבוה. כך כל שנה, שנה אחת, כשהחזון איש שילם, הוא נתן סכום גדול מאוד. אמר לו הרב מיכל יהודה לחזון איש, זה מדי הרבה. והחזון איש מסתכל עליו ואומר לו, מדי הרבה? מה אני נתתי לך ומה אתה נותן לי? אני נתתי לך כסף. אומר, כשהחזון איש אמר את המילה כסף, בפנים שלו היה נראה שהוא ממאס ממון בכל התיעוב וכל המיאוס שבעולם. ואז הוא ממשיך ואומר, ומה אתה נותן לי בתמורה? אתה נותן לי אתרוג, מצווה חביבה, מצווה מיוחדת לקיים ארבעת מינים בחג הסוכות. אז אני נתתי לך מדי הרבה? אברהם אבינו מחפש לקיים מצוות קבורת המת בשרה אמנו, אשתו. והנה הוא רוצה את מערת המכפלה. עפרון בהתחלה לעיני בני עמו אומר, לא רוצה לקבל תשלום, קח את השדה. לעיני בני עמי נתתי הלך. ואז אברהם אבינו אומר לו, לא, אני רוצה בכל זאת לשלם. ואז כשהם היו ביני ובינך, כמו שכתוב, כשהם היו שלא מול כולם, אז עפרון נקב בסכום מפולפל, שלפי החשבון זה פי 80 מהערך של השדה, של מערת המכפלה. 400 שקל כסף עובר לסוחר. ואז הוא מוסיף ואומר לו, עפרון אומר לאברהם אבינו, כשהוא נקב בסכום המפולפל הזה על מערת המכפלה, ביני ובינך, מהו? מה זה כבר 400 שקל כסף? ורשי מוסיף, בין שני אוהבים כמונו. אז שואל הרב שלמה לוינשטיין, ממתי הם נהיו אוהבים? רק עכשיו הם מכירים פעם ראשונה? אלא מבאר, הרי אומר עפרון לאברהם אבינו, אני מאוד אוהב כסף, ואתה מאוד אוהב מצוות. אז בין שני אוהבים כמונו, אתה הרי מקבל את המצווה הגדולה של קבורת המת. אז בוודאי שאתה מקבל דבר גדול. ואני מקבל את 400 שקל כסף. אז ביני ובינך מהו באמת? יוצא אם כן, אתה לא שילמת כל כך הרבה ביחס למצווה הגדולה שאתה כל כך מחבב ואתה כל כך רוצה לקיים. אז ביני ובינך, בין שני אוהבים כמונו, שאני אוהב כסף ואתה אוהב מצוות, אז באמת, המסע ומתן בינינו מסתיים בכי טוב, שכל אחד מקבל מה שהוא באמת אוהב. כשבאים למסע ומתן, תמיד יש כאן שני צדדים. ויכול להיות שאחד רוצה למכור והשני רוצה לקנות. זה שרוצה למכור רוצה כמה שיותר שישלמו לו, וזה שרוצה לקנות רוצה לשלם כמה שפחות. ויכולה להיות מציאות שהם נודרים נדר. אבל הנדר הזה הוא לא אמיתי. כי כשהמוכר בא ורוצה לקבל סכום גבוה, הוא מעלה את המחיר. הוא לא מתכוון למחיר הגבוה הזה. הוא מעלה את המחיר יותר כדי לקבל קצת יותר. והלוקח מוריד את המחיר יותר כי הוא רוצה לשלם קצת פחות. והם מתכוונים שניהם למחיר שבאמצע. ולכן גם אם הם נודרים נדר, זה יכול להיות נדרי זירוזין, מה שנקרא. שמזרזים אחד את השני להגיע לפשרה. והנדר לא חל. וזה בעצם הנדר הראשון מבין הארבעה נדרים שהתירו חכמים, שאף על פי שהנדר הזה נדרו אותו בלשון גמורה, בכל זאת הנדר לא חל. כמו שאמרנו, הנדר הראשון נדרי זירוזין, והמשנה תכף תפרט בדיוק איך הולך הנדר הזה, אבל בכל אופן, מכיוון שהוא נדר רק כדי לזרז את חברו שלא יעמוד בדעתו, ולא הייתה באמת כוונתו לנדור באמת, הנדר בטל, הנדר לא חל. נדר שני ונדרי הווי, אדם שנודר על דבר גוזמה, אבל הוא לא התכוון ללשון שהוא הוציא בפיו, אלא למשמעות שבני אדם מתכוונים ללשון הזאת. והמשנה אומרת, בדף חף דלד, למשל אדם אומר שהכיכר תהיה אסורה עליו, כיכר לחם תהיה אסורה עליו, אם הוא לא ראה במקום מסוים עם כל כך גדול כמו יוצאי מצרים. אף על פי שלא היה שם כל כך הרבה אנשים, 600 אלף, 60 ריבו, בכל זאת אנשים מתכוונים, הרבה אנשים כמו יוצאי מצרים. הוא הגזים, זה נקרא נדרי הווי, דוגמה לנדרי הווי. וגם כן הנדר, הוא לא התכוון שהכיכר תאסר עליו, כי הוא באמת מבחינתו ראה כל כך הרבה אנשים, הוא ראה את זה כאילו כמו יוצאי מצרים בכמות כזאת גדולה. הנדר השלישי, ונדרי שגגות. הוא טעה בזמן של הנדר והוא היה שוגג בדבר, והמשנה בהמשך מביאה דוגמה. למשל, אם הוא אומר שהכיכר תהיה אסורה עליו, אם כיכר לחם תהיה אסורה עליו, אם הוא אכל איזשהו מאכל מסוים, שהוא זכר שהוא לא אכל את זה, בסוף התברר שהוא כן אכל, כיוון שהוא נדר בשגגה, הנדר לא חל. והנדר הרביעי, נדרי אונסין, שקרה איזשהו אונס ולכן לא יכלו לקיים את הנדר, והמשנה בהמשך מפרטת שלמשל אדם הדיר את חברו שמאוד רצה שחברו יבוא אליו לשמחה, והוא אמר לו אם לא תבוא, תהיה מודר, תהיה אסור ממני, לא תוכל ליהנות ממני, לא תוכל לקבל ממני שום הנאה. ובסוף אותו בן אדם מאוד רצה לבוא, רק הוא נהיה חולה, ולכן הוא לא בא. אז מכיוון שזה נדרי אונסין, הנדר לא חל. המשנה שלנו מפרטת את המקרה הראשון, נדרי זירוזין, כיצד. היה מוכר חפץ לחברו, והמוכר אמר שהוא אוסר עליו את דמי המקח, כמו קונם, כמו קורבן, שאיני פוחת לך מן הסלע. סלע זה ארבעה דינרים. זאת אומרת, אם אני נותן לך את המקח הזה בפחות מארבעה דינרים, הכסף שתשלם לי יהיה אסור עליי כמו קורבן. והלוקח עלה, רוצה להוריד את המחיר, אז הוא אומר, קונם יאסר עליו כמו קורבן המקח עצמו, מה שהוא בא עכשיו לקנות, שאיני מוסיף לך לשקל. שקל זה חצי מסלע, סלע זה ארבעה דינרים, שקל זה שני דינרים. וכל אחד כאן נודר נדר, אבל הם שניהם לא מתכוונים באמת למה שהם אומרים. המוכר שאומר ארבעה לא מתכוון לארבעה, הוא לא באמת מתכוון למכור את זה בארבעה, והקונה שלא מוכן לשלם יותר משניים, באמת מתכוון כן לשלם קצת יותר משניים. הם רק מתכוונים לזרז אחד את השני, המוכר רוצה שהקונה ישלם יותר, והקונה רוצה שהמוכר ימכור את זה בפחות. ולכן הנדרים לא חלים, גם אם בסוף מתקיים המכר ביותר משקל או בפחות מסלע, שניהם מותרים. כי אנחנו יודעים שהם לא התכוונו באמת ללשון שהם אמרו, אלא שניהם בהתחלה כבר היו רוצים שהמקח יתקיים בשלושה דינרים. הם רק נדרו אחד את השני כדי לשנות את הדעה של השני. למדנו במשנה, ארבעה נדרים התירו חכמים וכולי, הנדר הראשון היה נדרי זירוזין, כמו שעכשיו פירטנו. אמר לי רבי אבא בר ממל לרבי עמי. הוא אומר לו כך, אתה אמרת לנו בשמו משמי דרבי יהודה נשיאה, מי הוא התנה, מן תנה ששנת המשנה הזאת של ארבעה נדרים? מדברי הערה נראה שהוא מתכוון למקרה של נדרי זירוזין. לדעתו של רבי יהודה היא, דעתו של רבי יהודה, דאמר משום רבו רבי טרפון. שם במסכת נזיר דף למד ב' עמוד ב', מביאים את דבריו של רבי טרפון. שניים מהלכים בדרך, ומולם מתקרב איזה בן אדם. אחד אומר, הריני נזיר אם זה איש פלוני. והשני אומר, הריני נזיר אם זה לא אותו פלוני. ואחד שלישי בכלל אומר, שהוא יהיה נזיר אם אחד ממכם נזיר, או שהוא יהיה נזיר ששניכם נזירים, או שאף אחד ממכם אינו נזיר. אומר על כל המקרים האלה רבי טרפון, לעולם, גם אם בסוף יתברר שאחד מהם צדק ואמור להיות נזיר, אין אחד מהם נזיר. מה הסיבה? לפי שלא ניתנה נזירות לחול, אלא לאופן כזה שהיא נאמרה באופן של הפלאה, שהוא מפליא, מפרש ומברר את דבריו, שהוא מקבל על עצמו נזירות בלי תנאי. שהוא בוודאי מקבל עליו נזירות באופן ברור. רבי יהודה נשיאה סובר שהמשנה שהתירה נדרי זירוזין, ויש אומרים על כל הארבעה נדרים שהם בתנאי, שהמשניות האלה נאמרו כמו דעתו של רבי טרפון. וגם בנדרים צריך הפלאה. יש הקש בין נדרים לבין נזירות. כמו שבין נזירות כתוב איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר, אומרים שזה נאמר על נזירות, ככה גם כל נדר צריך שיהיה מפורש כשהבן אדם נודר, ואם הוא מתנה באיזשהו תנאי ולא ברור מה יהיה בסוף, אם התנאי יתקיים או לא יתקיים התנאי, בארבעה המקרים של המשנה שלנו, אז הנדר לא חל, ככה גמרא סבורה כעת לבאר שזה הסיבה שהנדר לא חל. אבל חכמים שהם סוברים שבנדר לא צריך הפלאה, לא צריך שזה ברור שהנדר חל, אלא אם יש תנאי, ועל הצד שיהיה את התנאי, הנדר יחול. גם אם אני כעת לא יודע אם התנאי יתקיים, אם התנאי יתקיים, הנדר יחול. ככה דעת חכמים. חכמים לפי זה יחליקו על המשנה שלנו. רבא אמר, המשנה שלנו נאמרה אפילו לפי דעת חכמים, אפילו תימא רבנן, אפילו החכמים האלה שחולקים על רבי טרפון, ולפי דעתם אדם יכול לקבל נזירות בתנאי, או לנדור נדרים בתנאי, נדרי זירוזין בכל אופן יהיו מותרים, כי כאן הם לא התכוונו בכלל לנדר. איך אני יודע? תדייק בדברי המשנה, מי קטן וכי במשנה כתוב, שניהם התרצו בשלושה דינרים. בהתחלה הם לא רצו ורק בסוף הם השתכנעו, כתוב שניהם רוצים בשלושה דינרים קטן במשנה. זאת אומרת, כבר בהתחלה הם היו רוצים שהמקח יהיה בשלושה דינרים, וכל מה שהם אמרו, זה אמר ארבעה וזה אמר שניים, כי הוא רוצה לזרז, זה רצה לזרז את זה וזה רצה לזרז את זה, אבל הם באמת ידעו שהמחירה תהיה, הם רצו שהמחירה תהיה בשלושה, רק זה שרצה ארבעה, רצה שלושה, רק אמר, בוא ננסה לקחת ארבעה, וזה שרצה שניים, הסכים בשלושה, רק אמר, בוא ננסה, אולי אני אצטרך לשלם רק שניים. טוב, אז היה לנו פה הפרש של דינר אחד, סך הכל. זה אומר שהוא רוצה שניים, וזה אומר שהוא רוצה ארבעה, בעצם הם רוצים שלושה, זאת אומרת כל אחד בעצם, בעצם היה פה רצון למכור בשלושה, הוא הוסיף לארבעה והוא הוסיף לשניים. אמר לרבינה לרבשי, אם אמר לו המוכר לקונה, שהוא מוכר לו את החפץ בתפי מסלע, דהיינו בחמישה דינרים, ואם הוא יפחות, אז המעות יהיו אסורות עליו כקורבן, על הקונה, על המוכר. ועלה, הקונה אמר בלשון נדר שהוא קונה את זה רק בבציר משקל, דיינו רק בדינר אחד. ואם הוא יצטרך להוסיף יותר מדינר, החפץ יהיה אסור עליו כמו קורבן, על הקונה. שכאן ההפרש הוא מאוד גדול. האם נדרה אבי? האם כאן, מכיוון שההפרש בין הרצון של הלוקח למוכר הוא הפרש גדול, אז אולי מסתבר לומר שמתכוונו באמת לנדר, ולא רק לזירוז, כי אין דרך לזרז בהפרשים כל כך גדולים, כי בהפרשים כאלה גדולים מאוד קשה להשתוות, או גם במקרה כזה זירוזין אבי. ואם זה רק זירוזין, אז הנדר לא יחול. ענה לו רב אשי, אמר לי, תנינה, למדנו מקרה דומה בדף סמך ג' עמוד ב' בהמשך המסכת. אדם שמאוד רוצה שחברו יבוא להתארח אצלו לאכול סעודה. והוא מאוד מפציר בו, היה מסרב בחברו שיוכל אצלו בביתו. וחברו לא התרצה. וחברו גם נדר ואמר לו, קונם, כמו קורבן, יהיה אסור עליי ביתך שאני נכנס. זאת אומרת, לא רק שלא יאכל סעודה, אפילו לא ייכנס לבית של חברו. הבית של חברו יהיה עליו כמו קורבן. אפילו טיפה צונן שלך תאסר עליי כמו קורבן, הוא אמר. שאני, אם אני תואם ממך, אם אני איתה ממך, ביתך יהיה אסור עליו כמו קורבן. טיפה צונן, מאוד מאוד הקצין בין מה שהאוב, אחד, מה שהמסרב ביקש, זה שסרהב בו, זה שהפציר בו. זאת אומרת, המזמין דיבר איתו על סעודה שלמה, וה... אורח לא רוצה אפילו להיכנס לבית, לא רוצה אפילו טיפה צונן. מדברים פה על הפרש מאוד גדול. הדין הוא שהנדר לא חל, מותר להיכנס לביתו, ומותר אפילו לשתות ממנו צונן. למה? שלא נתכוון זה הנודר אלא לשום אכילה ושתייה, סעודה חשובה. אבל לכניסה לביתו, לטעום צונן, לזה הוא לא התכוון. לפי דעת הראש, אף על פי שהוא התכוון באמת לאכילה ושתייה, אבל הנדר לא חל, ומותר לו אפילו לאכול ולשתות סעודה, כי הדיבור בטל, כי הורי לא התכוון לזה, ואף על פי שהמחשבה של הנודר הייתה באמת, שהוא לא יאכל ולא ישתה משל חברו, אבל מכיוון שהוא לא אמר את זה, הרי כשהאורח נדר, שהוא לא ייכנס לביתו של חברו, ולא ישתה ממנו אפילו טיפה צונן, הוא התכוון, אני לא אוכל סעודה. נו, אז אם זה הוא התכוון, אולי לפחות הנדר הזה יחול. אומר הראש, הראש לא, אני, אפילו זה, זה לא חל, למה? כי מה שהוא התכוון, זה לא מספיק בשביל שהנדר יחול. מה שהוא אמר, טיפה צונן, ושהוא לא יכנס לביתו, הדיבור בטל, כי הוא לא התכוון לדיבור הזה. מחשבה לבד לא מועילה. לעומת זאת, הרמב״ם, וכך מובא בתוספת הפרק ד' הלכה ח' סובר, שבאכילה ושתייה, הנדר הזה כן יהיה אסור. רק שיהיה מותר לו להיכנס לביתו של חברו, ויהיה מותר לו לשתות טיפה צונן משל חברו. ומדייק רבשי, עמי, למה באמת הוא מותר? והלשון טיפה צונן כאמר. ואם כן, הנדר שהוא נדר, זה מאוד מאוד לצד השני, מהצד הזה, מה שהמזמין הזמין אותו. המזמין אמר לו, בוא תאכל איתי סעודה ותשתה משקאות כיד המלך. והוא אומר שאפילו טיפה צונן לא ישתה. אז למה בכל זאת הנדר לא חל? אלא מוכח שמשתאי איניש אחי. אדם רגיל גם כשהוא בא לזרז את השני לדבר בצורה יותר קיצונית. אפילו בלשון רחוקה מאוד מהרצון של חברו. הוא לא באמת מתכוון לאסור על עצמו אלא רק לזרז את חברו שיפסיק להפציר בו שיבוא לאכול אצלו סעודה. החנמי גם כאן שהמוכר אמר שהוא לא יפחות מחמישה דינרים. והקונה אמר שהוא לא יוסיף על דינר אחד. משתאי איניש אחי. אדם רגיל לדבר ככה. והם לא באמת התכוונו לנדר, אלא רק לזרז אחד את השני. ככה אפשר לתרץ את הספק שהסתפק רבינה. אבל רבינה לא מקבל את התשובה הזאת, והוא דוחה אותה. אמר לי, אז הוא השיב מדמי, וכי אפשר להשוות בין העניין של הסעודה למסע ומתן לעניין המחירה. גבי זה שהזמינו אותו לסעודה, והוא אמר שהוא נודר טיפה צונן, אפילו מטיפה צונן, הסיבה למה הנדר לא חל, מכיוון שאפשר לומר שהוא התכוון רק לזרז את חברו שלא יפציר בו לבוא אליו לסעודה. ואם כן, למה הוא אומר לו אפילו טיפה צונן אני לא אשתה ממך? כי צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. הוא חושש. שאם הוא יסכים לשתות טיפה צונן אצל חברו, בסוף חברו ייתן לו סעודה שלמה. אז לכן, הוא רוצה לזרז את חברו, דהיינו לדחות אותו מעליו. זאת אומרת, אפילו טיפה צונן הוא לא ישתה משל חברו. אבל האחר כאן במחירה, מסע ומתן של מחירה, אין את הסברה הזאת, אז אם כן זה ספק שקול, ספיקו. מצד אחד אפשר באמת לומר שזה רק זירוזין, דילמה פחות מסלע, אולי באמת המוכר התכוון שהוא ימכור את זה אפילו בפחות מסלע, והקונה באמת התכוון אפילו לשלם יותר על שקל כאמר. ומה שהם אמרו סלע, שקל, זרק לזירוזינה, וכל אחד רצה ככה לזרז את השני, ואז הנדר לא אוכל. אבל מצד שני אפשר לומר שכל אחד התכוון באמת למה שהוא אמר, או דילמה, מה שזה אמר סלע וזה אמר שקל, דווקא כמה, ונדרה, וזה ממש נדר, טיבאי, כמו טייקו, שאלה נשארת בספק. הר"ן כותב שהולכים לחומרה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי, הארבעה נדרים הללו, שחכמים התירו אותם, נדרי זירוזין, נדרי הווי, נדרי שגגות, נדרי אונסין שפירטנו במשנה, מהתורה הם באמת מותרים, אבל חכמים תקנו שיצטרכו אתרת נדרים עליהם, צריכים שאלה לחכם. כך אמר רב יהודה בשם רב אסי. מספר רב יהודה, כשהלכתי לפני שמואל אומר לו את האמרה הזאת, כי אמרית כמי דה שמואל, אמר שהוא לא מסכים שצריך התרת נדרים על ארבעה נדרים של המשנה. כי הרי התנה שונה, תני, ארבעה נדרים התירו חכמים שהם מותרים מאליהם, לא צריך התרת נדרים. ואתה אמרת, צריכים שאלה לחכם? המשמעות של המשנה זה לא נראה ככה. מביאה הגמרא, רב יוסף, הוא הביא את דברי רב יהודה בשם רב אסי על הלכה אחרת. מתני לה להשמעת, הוא שנה את השמועה הזאת באי לישנה בלשון הזאת על הלכה אחרת. אמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי. כשאדם נדר נדר והוא בא אל החכם שיתיר לו את הנדר, עומדות בפני החכם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להתיר את הנדר באתרה. אפשרות שנייה, להתיר את הנדר בחרתה. ואנחנו נפרט מיד מה זה אתרה ומה זה חרתה. לפי דעתו, בא רב אסי לומר שצריך דווקא אתרה ולא חרתה. לכן, אין חכם רשאי להתיר נדרים על ידי חרתה, שאנחנו נראה מיד דוגמה מה הכוונה חרתה, אלא דווקא באתרה. כן, היתר של ארבעה נדרים הללו, שזה על ידי פתח, על ידי אתרה. אתרה עושים על ידי פתח. זאת אומרת, שהחכם מוצא איזשהו דבר שלא עלה בדעתו של הנודר בשעת הנדר, ואם הוא היה חושב על זה, הוא לא היה נודר. נמצא שכל הנדר זה בטעות. כמו שארבעה הנדרים האלה, שבאדם כל הנדר היה בטעות. לא התכוון לנדור. כסבר רב אסי, אין פותחים בחרתה. לא מתירים נדר על ידי חרתה, רק על ידי אתרה, על ידי פתח. את הדברים האלה אמר רב אסי. אנחנו נראה בתחילת השיעור על דף חף ב' שרבי אסי סובר שכן אפשר לפתוח בחרתה. יש מעשה שאחד הגיע לפני רבי אסי שיתיר לו את הנדר, אז הוא שאל אותו האם אתה מתחרט על מה שנדרת כבר מההתחלה, אז הוא אומר לו וכי אני לא מתחרט, ודאי שכן, ורבי אסי יתיר לו את הנדר על עצם החרתה שהוא מתחרט, אז יש לנו דוגמה כבר מה זה הכוונה חרתה. מביאה הגמרא עוד מעשה. זאת אומרת, בסדר של הגמרא זה המעשה הראשון, שדעה שסוברת שכן אפשר להתיר על ידי חרתה, והגמרא מביאה דוגמה מה זה חרתה. ההוא דעת לקמי דרב הונא. אחד פעם הגיע לפני רב הונא שסובר שכן אפשר להתיר נדר על ידי חרתה, שהאדם מתחרט על עיקר הזה שהוא נדר בכלל. ורב הונא שאל אותו, אמר לי, ליבך הלך? האם הרצון של הלב שלך כעת הוא כמו שהיה לך בזמן הנדר? האם אתה עדיין מסכים ומרוצה במה שנדרת בזמן הנדר? רק שמי עכשיו אתה לא רוצה לקיים את הנדר? או שאתה מתחרט מההתחלה כבר על מה שנדרת? אז הנודר אמר לי, לא, הלב שלי כבר לא עליי כמו שהיה בזמן הנדר, אני מתחרט על מה שנדרתי מההתחלה. ושריה, רב הונא התיר לו את הנדר, כי רב הונא סובר שאפשר להתיר נדר על ידי חרתיים. אבל אדם מתחרט על עצם זה שהוא נדר, כבר אפשר להתיר לו באותה חרתה. ההוא דעת לקמי דרבא בר רב הונא. אחד פעם הגיע לבנו של רב הונא, רבא. אמר לי, אז רבא בר רב הונא שאל אותו בן אדם, למה באת? הוא אומר לו, באתי להתיר נדר. אז הוא שאל אותו, אילו היו 10 בני אדם שיפייסו אותך באותו זמן, באותה שעה, מי נדרת וכי היית נודר? אז הנודר אמר לי, לא. אם היו מפייסים אותי, לא הייתי נודר. ויתירו. למה? כי רואים שהייתה כאן חרתה. הר"ן מוסיף שזה לא כמו סתם חרטה, אלא זה יותר מחרטה רגילה. סתם חרטה, הוא לא אומר טעם, ברור, למה הוא היה מתחרט. כאן הוא אומר, שאם היו מפייסים אותו, הוא לא היה נודר. אבל זה לא ממש פתח. למה? כי בפתח יש טעם אמיתי לסיבה שהוא לא רוצה שהנדר יתקיים. אם היה יודע באותה שעה שכך וכך, דבר כך וכך, הוא לא היה נודר. אבל כאן באמת לא היו 10 בני אדם שיפייסו אותו, שאם הוא היה יודע שיש 10 בני אדם שמפייסים אותו, הוא לא היה נודר. לא היה את הדבר הזה בפועל בזמן הנדר. לכן, בעצם, זה אתרה קצת יותר מחרטה, אבל זה לא אתרה עדיין, זה לא פתח, זה פחות מפתח, זה משהו באמצע. מביאה הגמרא שיש ויכוח באמת בין התנאים, האם אפשר להתיר נדר על ידי חרטה או לא. תניא, רבי יהודה אומר, אומרים, שואלים לו לאותו אדם שבא להתיר את הנדר, תגיד, לב זה עליך? הרצון של הלב שלך כעת הוא כמו שהיה בזמן שנדרת, או שאתה מתחרט? או שאתה מתחרט כבר מההתחלה? האם אתה מתחרט רק מעכשיו, או שאתה מתחרט על מה שהיה כבר בהתחלה? אם אמר לב, אם הוא אומר, אני מתחרט על מה שבכלל עשיתי את הנדר מההתחלה, על עיקר הנדר, מתירים אותו, כי פותחים בחרטה. לעומת זאת, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, אומר משום אביו רבי יוסי, אומרים לו לאדם שבא להתיר את הנדר, אילו היו 10 בני אדם שיפייסו אותך באותה שעה, מי נדרת? האם היית נודר? אם אמר לאו, מתירין אותו. זאת אומרת, לא מספיק סתם חרטה, אלא צריכים את החרטה הזאת שדיבר עליה רבא ברבונה. צריך חרטה ברורה. ואם כן נמצא שרבי יהודה ורבי יוסי נחלקו באותו ויכוח של רב הונה ורבא בריידר רב הונה. שרבי יהודה אומר כמו דעתו של רב הונה שפותחים בחרטה רגילה, ורבי יוסי אומר כמו דעתו של רבא ברב הונה שצריך חרטה ברורה, דיינו חרטה קצת יותר מחרטה רגילה, שהיא קרובה יותר לאתרה. עד כאן דף כ"א.